הנביא ישעיה מזכיר מה קרה היום הזה לפני למעלה מ-2400 שנה בחורבן בית ראשון. שהרי ידוע היום ספרנו 1952 שנים לחורבן בית שני. בבית ראשון נחרב 490 שנה קודם, זאת אומרת לפני 2442 שנה נחרב, זה יוצא 4242, נחרב בית ראשון. ידוע שבבית שני הרבה דברים לא היו. הגמרא אומרת שהיה חסר חמישה דברים. אור השכינה לא הייתה, לא היה להם אורים ותומים, ארון הברית לא היה, יום כיפור שאנחנו מזכירים איך שהכהן הגדול היה נכנס לפני ולפנים. אז כך המשנה אומרת, שהיה מניח את הקטורת על המזבח, היה מניח אותה בין בדי הארון. אבל בבית שני לא היה לא ארון ולא כפורת, היה מניחו על אבן השתייה. ואמרותינו הרבים, אנחנו עכשיו אפילו כהן אין לנו, לא עבודה ולא זבונה ולא כלום. מה היה ביום ההוא? הפסוק אומר, ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא למספד ולבכי ולמספד ולחגור שק. והגמרא אומרת שהצעקה של הקדוש ברוך הוא בקעה את כל העולמות וכל הרקעים. הרקעים למעלה זה לא כמו שאנחנו חושבים, שזה שבע קומות אחד על השני וזהו. יש מרחקים אדירים של מהלך של אלפי אלפים ורבבות שנים עד מקום מושבו של הקדוש ברוך הוא עטרת ראשנו. כדי להבין עד איפה הבכי הגיע, עד איפה ההספד הגיע, והקדוש ברוך הוא קרא, מה זה ויקרא? הוא קרא למלאכי השרת, לכולם, אמר להם בואו ותפקו איתי. והרד"ק שואל, מה העניין שצריך לבכות איתו? אז אומר הרד"ק, שכזה צער היה לשם יתברך שאנחנו גלינו, וגם היום רבותיי יש לו צער, כי גם הלילה נחרב את המקדש. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. אז למה היה צריך לקרוא להם? אומר הרד"ק רבנו דוד קמחי עליו השלום, שכשיש אדם באבל ורואה שבאים איתו אנשים אחרים ובוכים איתו, משתתפים איתו באבל, אז הוא מתנהל. תארו לכם מה שייך אצל השם יתברך, לא ינום ולא ישן, לא יעף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. מה אנחנו יכולים להבין? מה אנחנו יכולים להסביר עם השכל הקטן שיש לנו? את הצער שהיה לשם יתברך, הוא היה צריך נחמה, שיבואו המלאכים ויבכו איתו. והוא בוכה כל שנה בלילה הזאת. נורא מהיום רבותיי, אם נבין את המהות של יום תשעה באב. רבנו הארי כותב שכל הצרות, כל הגזירות, כל האבל, כל הפטירות והמיתות, אתה רואה, יש לנו, אם זה תאונות דרכים, אם זה אנשים חולים, אם זה מגפה נוראה שגבתה כבר 484 אנשים, השם מרחם פה בארץ לבד, הכל בגלל שאין בית מקדש. רבנו יונתן אייפשיץ כותב, כשיגיע בתפילה למילים תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, יקרא את לבבו ויוריד מעלה דמעה ויחשוב בליבו, אם אין בית מקדש למה לנו חיים? והגמרא אומרת, זה מובא גם בזוהר הקדוש, שאם היו יודעים הגויים מה הם הפסידו בחורבן בית המקדש, כי כמה שפע היה יורד לעולם, כמה אור היה בעולם כולו, היו מקיפים, אומות העולם היו מקיפים את בית המקדש במחנות מחנות של הגיונות צבא, לשמור על בית המקדש שלא ייפגע כאור זה. ועכשיו אבונותינו הרבים, אין לנו מקדש, והלילה הזה צריך לבכות. אומר רבנו הארי, מי שבוכה הלילה, מי שמתאבל הלילה, לא יראה צער כל השנה. למה? כיוון שהלילה פלוני התגבר ועצתו עמדה לו, שהקדוש ברוך הוא לא רצה להפר את עצתו, אלא כי הוא החטיא את ישראל והחטיא את אותו דור ועבודה זרה. ולא רק זה, אלא גם הגמרא אומרת, פסוק זה נשאל הנביאים ולא אמרו אותו ולא ענו עליו, נשאל החוכמה ולא ענו עליו, נשאל לתורה ולא ענתה עליו, נשאל החכמים ולא ענו, שנאמר על מה אבדה הארץ. מחר אנחנו אומרים את זה בהפטרה, אולי נזכה מחר לומר את ההפטרה, עם משיח צדקנו בבניין בית המקדש, ודי יהיה לבכי ולמספד. אז אף אחד לא ענה עד שענה עליו הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, שכך כתוב בפסוק, ויאמר אדוני על עוזבם את תורתי, בגלל שעזבו את התורה. ואמר הקדוש ברוך הוא, הלוואי אותי עזבו אבל תורתי שמרו. רבותיי, כמה התורה יקרה, כמה התורה חביבה, והלילה הזאת היא בוכה ומספידה עלינו, בוכה ומספידה על עם ישראל שנמצאים בצרה ובשביה, כדי להבין מה מתרחש הלילה. אומר רבנו הארי, שכיוון שהשטן התגבר בלילה הזאת, כמו שכותב הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש כותב לגבי יעקב אבינו, כאשר יעקב אבינו נשאר לבדו, כתוב שם זה היה ליל פסח, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש אמו עד עלות השחר. ויוותר יעקב לבדו, יעקב אבינו חזר על פחים קטנים, והנה בא השטן והתחיל לריב איתו ולא יכל, ויער כי לא יכול לו ויתגע בכף ירך יעקב ואבקו עמו. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. אז התורה אומרת שמכאן נגזר שגיד הנשה יהיה אסור, לפני כן הוא היה מותר. מה העניין של גיד הנשה? ידוע שבגיד הנשה רמוז, כך כותב עליו השלום הרוקח, כך מביא גם עליו השלום תלמידו של הרש"ל מטה משה, שגיד הנשה יש שם רמז של כל התעניות שאנחנו מתענים במשך השנה על חורבן בית המקדש. אז הוא אומר שתדע, גיד הנשה יש לאדם ידוע 16 גידים, 365 גידים, רמח איברים ושסה גידים. ויש בשנה, שנת חמה, 365 יום. כשהשטן התגבר על יעקב ויכל לעקור לו ולגרום לו איזה צער, איזה כאב עם גיד הנשה שנשם ממקומו, באותו רגע התגבר השטן שגם מהשסה לא תעשה. היה לפני כן שסד, אז הוא קיבל עוד אחד, את גיד הנשה הוא קיבל, וכנגד זה יש 365 יום בשנה. איזה יום כנגד גיד הנשה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה היום הזה, יום תשעה באב, ולכן זה יום תענית. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, שזה יום שבו מתגבר השטן. ואם אדם שהוא לא חולה ולא סובל ואוכל, נותן לשטן כוח, או אדם שיוצא לטייל הלילה או מחר והולך לכל מיני מקומות ומסיח דעתו מן האבלות, גורם לשטן שיתגבר חס ושלום. לכן רבותיי, הבכי, ההספד, האבל, הזעקה הלילה, מחר, קריאת הקינות, קריאת איכה, זה מחליש את השטן, זה מוחק אותו. אנחנו צריכים להבין מה קורה פה. כך כותב רבנו הארי, האיש אשר כל הסודות נגלו לו, היה יודע הכל. אז אם כן, נבין מפה, לכן קרא השם יתברך באותו יום, היום תשעה באב הראשון, איך שנחרב את המקדש, לבכי ומספד ולחגור שק. כך כותב הרד"ק, זה טעם אחד למה הקדוש ברוך הוא ביקש שיבכו איתו כדי שיתנחם. הוא אומר טעם שני יש, שאדם בוכה, אבל אם הוא בוכה לבד אז הוא לא נרגע, הוא יכול להיות חלש יותר, או שהבכי פתאום יורד קצת, אבל כדי להירגע הוא צריך שעוד מישהו יבכה איתו. אומר, עד כדי כך גדל צערו של אבא שבשמיים, שכמה שהוא בכה הוא ראה שהוא לא נרגע, אז הוא ביקש ממלאכי השרת לבוא ולבכות איתו, עד שבא מלאך ממתת ואמר לו, שר הפנים אמר לקדוש ברוך הוא, אני אבכה ולא אתה, בבקשה, כל השמיים רועדים, כל המלאכים מבוהלים, הארץ רועדת, השמיים חשוכים, בבקשה, אני אבכה ולא אתה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי, יש לי מקום שאף אחד לא יכול להיכנס אליו, שום מלאך ושום שרף, רק אני יכול להיכנס שם, והמקום הזה נקרא מסתרים. ואם לא תשמעו, אם לא תיתן לי לבכות, מה זה הקדוש ברוך הוא, כמה הוא אוהב אותנו, כמה הוא בוכה עלינו, כמה הוא בצער. תראו את המשנה במסכת סנהדרין אומרת, כשרשע מישראל בצער, מה השכינה אומרת? קלה אני מראשי, קלה אני מזרועי. ראשי אומר, הראש שלי כבד עליי, אומר הקדוש ברוך הוא, הזרוע שלי כבדה עליי, אומר קביה חול. המשנה אומרת, זה משנה, על דמם של רשעים שנשפך, כך הקדוש ברוך הוא מצטער. וזה חומר על דמם של צדיקים, מי יכול לספור כמה צדיקים נשפך דמם הלילה הזאת, בבית ראשון, בבית שני, בכל הגלויות. כמה צרות עם ישראל עבר, צרות רבות סבבונו. איי, כמו שמובא שם בגמרא על הפסוק, בדמים בדמים נגעו, היה זכריה הנביא, וכתוב שלא טוב להזכיר דבר שמעורר כתרוג היום. הוא הוכיח את ישראל וקרא איתו מה שקרה, עליו קראנו היום באיכה, אם יארג בבית אדוני כהן ונביא. זה היה שבת ויום הכיפורים, הוא הוכיח אותם שם שלא השתחוו לבשר ודם, כי היה אז שם יושיה מלך שהוא הוחבא, היה נצר של משפחת דוד מלך ישראל, ועתניה מרשעת הרגה את כל זרע הממלכה. מה עשו, מה עשה יהוידע הכהן? לקח את יואש שהיה בגיל שש, מה שכתוב בפסוק, בין שבע שנים יואש הם הולכו, אבל הוא היה אז בגיל כמה חודשים עדיין. לקח אותו והחביא אותו בבית קודש הקודשים, והגמרא שואלת איך הוא נכנס לשם, ושיבה הגמרא שהוא שלשל ארגז, נקרא קופה, עם חבלים מהתקרה, והוא שם אותו באוויר, שם באוויר של בית קודש הקודשים. אמר שם עתניה לא יכולה להיכנס כי היא תמות, והזר הקרב יומת. והיו מביאים לו לחם ומים כל יום, מטפלים בו. כשגדל ונהיה בגיל שבע, כתוב בפסוק, בין שבע השנים יואש במולכו. יואש ויהואש זה היינו הידוע שבפסוק, הרבה פעמים אנחנו רואים במקרא כמו אחזיהו או אחזיה או יהואחז, זה היינו אח. אז יואש המלך מלך, ובאותו יום הרגו את עתניה, כמו שכתוב בהפטרה שאנחנו קוראים בשבת שקלים. אז אחרי זה גדל יואש ומלך על ישראל, הגיע לגיל 40-50, באו כמה חסרי דעת, חסרי בינה. גם היום יש לנו מסכנים אנשים מרוב הצרות, נהיים משובשים, ממציאים כל מיני דמיונות של משיח שקר וכל מיני דמיונות ודברים אחרים, השם הצילנו. זה מרוב הצער, מרוב הצרות של עם ישראל. אז אמרו לו, אתה ודאי וודאי אלוהים, כי איך יכול להיות שש שנים רצופות היית בבית קודש הקודשים ונשארת בחיים? התחילו לסגוד לו, ואז בא זכריה והוכיח אותם, הוא עמד בפרץ נגד כולם, וצעק ואמר להם, זה בשר ודם, ילוד אישה, מה אתם משתהבים לו? והרגו את זכריה על אותו סלע בהר הבית. זה היה ביום הכיפורים בשבת, ודמו היה נשפך עשרות רבות בשנים, עד שהגיע נבוזרדן, שר טבחים של נבוכדנצר, וראה את הדם זורם. אמר להם, מה זה הדם הזה? אמרו לו, זה דם פרים ואלים וכבשים של קורבנות ששחטנו. אמר, בסדר, בואו אני אבדוק. לקח פרים, שחט, זה לא אותו דבר. לקח אלים, שחט, זה לא אותו דבר. לקח כבשים, שחט, אמר, זה לא אותו דבר. מה עשה? הלך לקח מבחורי ישראל את המבחר שבהם והתחיל לשחוט, ועדיין דמו של זכריה רותח. ראה נבוזרדן כך, אמר לו, אמר, אם לא תגידו לי את האמת הוא יהרוג את כולם. מיד אמרו לו, מה נענה ומה נאמר? היה לנו נביא, הוכיח אותנו ולא שמענו, והנה דמו נדרש. אמר להם, בסדר, אני יודע לפייס אותו. לקח רבנים גדולים, ראשי סנהדראות, עם התלמידים שלהם, ושחט, ועדיין לא נח. לקח אנשים ונשים, שחט, ועדיין אדם לא נח. לקח תינוקות של בית רבן, ואדם לא הפסיק. לקח נשים בהיריון, מניקות, מעוברות, שחט, ואדם לא נח. הגמרא אומרת, עד שהרג ושחט שם, שחט שם ארבע 940,000, 940,000 צדי דלת ריבו. הגמרא דורשת, שנאמר, ודמים בדמים נגעו. אמר לו זכריה, זכריה, טובים שבהם איבטים, רצונך שאבד את כולם? מיד נח דמו של זכריה. וכן היה מנהג בירושלים, בלילה הזאת היו הולכים לקבר זכריה שבשיפולי הר הזיתים, ומתפללים ובוכים, מבקשים ממנו מחילה, שיעמוד לתפילה עלינו. לנו אין כוח ללכת לשם, אבל בטח נשמתו פה, לבקש נשמתו שימחל על ההריגה שהרגו אותו, ויאמר לקדוש ברוך הוא, די. ויקרא השם אלוהים צבאות למספד ולקורחה ולהגור שק. ועוד פסוק אחר שאומר, כי כל נהי נשמע מציון, והמדרש באיכה רבה מביא אותו, כי כל נהי נשמע מציון, איך שודדנו אחלה ארץ ארמנותיה. המדרש שואל, מה זה כל נהי נשמע מציון? ציון זה בית המקדש. מה כל נהי נשמע מציון? מה? האבנים בכו, אבנים התחילו לדבר, וכי ראית עצים בוכים, וכי ראית אבנים בוכים? מה זה כל נהי נשמע מציון? משיב המדרש שם, נשמע מציון, נשמע קול זה של הקדוש ברוך הוא. מי זה קונה נשמע מציון? זה השם בעצמו. אז למה הוא קורא לזה ציון? אומר המדרש, ממי שמשרה שכינתו בציון. כמה אנחנו צריכים להתפלל, רבותיי, כל יום, ולכוון, ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון, סיפרו לנו אבותינו על אותו גאון וצדיק חסיד קדוש רבנו שאול דבק הכהן עליו השלום, שהיה בשכונה הזאת ראש המקובלים, ענק שבענקים, שהיה יודע את כל תורת הקבלה מאלפי, היה סגי נהור, לא היה רואה אבל ראה למרחוק, והוא היה מתפלל כאן בשכונה בבית הכנסת יששכרוף בבייב. היום ממול פתחו בית דואר, חבל שאין איזה דואר שהוא יכול לשלוח לנו איזה מסרים או איזה תפילות או איזה ברכות. הוא היה חזן על פי הכוונות כל יום שלוש פעמים ביום, וסיפרו את זה גדולי ישראל שהיו באותו דור. שמענו את זה מפי ראש הישיבה רבנו עזרא עטייה זכר צדיק לברכה, שמענו את זה מפי רבי אברהם רפול עליהם השלום, שמעתי את זה מפי אבא עליו השלום, שהם היו רואים אותו היה בוכה שהמגיע לברכה רצה השם אלוקנו פעמך ישראל, שהיה אומר ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון, היה יורד דמעות עד שכשהיה עושה שלוש פסיעות בקדיש תתקבל היו רואים את הרצפה רטובה מהדמעות שלו. תארו לכם כמה דמעות הוא הוריד, ועדיין עדיין אנחנו בגלות, כי בשמיים מחכים לנו, לי, לך, לכל אחד ואחד מאיתנו, שנשוב בתשובה, נתעורר, נגיד לקדוש ברוך הוא, די, אתה בצער, השכינה בצער. רחל מבכה על בניה, כולנו בוכים, כולנו מקוננים, מייללים, די, ריבון העולמים, תרחם עלינו ותגאל אותנו. אור עיני מנחה רמה ולזרומה קרה רוחמה. איי איי איי, המחזיר שכינתו לציון. אז משם יצא הקול של הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא צועק איך שודדנו, ולמה הוא עשה כך? הוא רצה לכפר עלינו שאנחנו נשאר בחיים, מה שאמרה הגמרא, השליך חמתו על העצים ועל האבנים. אז תבינו כמה אנחנו חייבים, חייבים להתאבל, חייבים להתפלל על בניין בית המקדש, כי בית המקדש התמשכן בעוונותינו, כמו שהמדרש אומר על הפסוק, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. למה אמר פעמיים משכן? פקודי המשכן, משכן העדות. לומר לך שהתמשכן פעמיים בעוונותינו, פעמיים כמו הלילה, פעמיים כמו היום הזה תשעה באב, לדורות עולם, שיתפך עלינו לששון ושמחה, פעמיים מתמשכן בעוונותינו כדי שאנחנו לא נמות, כדי שאנחנו נשאר בעולם, כדי שאנחנו נעבוד את השם יתברך. עוד ועוד ועוד רבות נזכה לראות את בית המקדש בנוי. אז הוא אומר אחרי זה, זה כל נהי וכי יש עצים בוכים. לא, רבי יצחק אומר, זה לא העצים, זה הקדוש ברוך הוא. אז למה הוא אומר עצים? למה הוא אומר כל נהי נשמע מציון? ציון זה עצים, זה אבנים. הוא אומר זה הקול של השם יתברך נשמע מבית המקדש עד סופו. וכותב הרד"ק שמי שיש לו אוזניים שומע את הצעקה הזאת כל יום, שומע את הבכי של הקדוש ברוך הוא כל ליל תשעה באב, שהוא בעצמו בוכה עלינו. ותראו מה כתוב שם במדרש ומובא גם בזוהר חדש, פרק ג' בשיר השירים, על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי ביקשתי ולא מצאתי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, רבותיי, רבי שמעון בר יוחאי, כל דבריו דברי אלוהים חיים. זכה רבי שמעון שכאשר הוא גילה את ספר הזוהר, כל הפמליה של מעלה באו לשם והסכימו איתו. מה אמר רבי שמעון שם? אומר שכל לילה היה הקדוש ברוך הוא, שבית המקדש היה קיים, היה הקדוש ברוך הוא בעצמו מגיע בחצות הלילה ומבקר את השכינה נמצאת בבית המקדש. מה זה שכינה? זה הנשמות שלנו. הנשמות שלנו בלילות יוצאות והולכות לאן? להר הבית. רבותיי, הר הבית זה מקום מקדשנו, זה המקור של הנשמות, כך כותב רבי אברהם אזולאי בספרו חסד לאברהם, שכולנו נחצבו נשמתנו, נשמותנו מהר הבית, מהסלע של הר הבית, משם. ולכן הוא אומר, טוב לאדם כשהוא הולך בדרך, למשל אדם לפעמים עובר מהר הצופים, אז בכביש הוא רואה מרחוק את הר הבית, תסתכל על הקרקע של הר הבית ותשאב משם קדושה, תשאב משם טהרה. אותו הדבר אדם שהולך מכיוון נגיד ארמון הנציב, אז יש שם טיילת, הטיפשים הולכים לשם לראות נוף, אבל לנו זה לא נוף, אנחנו רואים שם את הארציות ששמם שואלים מלך ובו, אבל יש תועלת. אומר רבי אברהם אזולאי, תסתכל שם ותתקן את העיניים, תתקן את הראייה, ותזכה להרבה תורה, להרבה חוכמה, להרבה קדושה וטהרה. אז אדם עומד שם, רואה מרחוק את הר הבית, הקרקע של הר הבית. זה שיש שם מסגדים, זה דברים בטלים, זה לא מעלה ולא מוריד, זה רק לעורר אותנו, לקנות לירושלים עיר הקודש, להתפלל מהלב. מתי כבר? כמו שאמרנו בקדיש היום, ומעקר פולחנה דאליליה, מתי יעקור את מקום הפולחן של האלילים, עבודת אלילים ירושלים, להדרה וזיווה ויקרה. איזה אור היה וכעת בעוונות הרבים, חושך. אז זה הסוד של הדבר, רבותיי, זה הסוד של הדבר, שער הבית, ושם נמצא השכינה הקדושה, הם הנשמות שלנו נמצאות שם. אז הוא הקדוש ברוך הוא כל לילה ולילה, בזמן שבית המקדש קיים, היה יורד ומתחבר עם הנשמות שלנו, ורחל אמנו, שהיא השכינה, הנשמה שלה, זה השכינה בעצמה, הייתה באה לשם ושומעת את השם יתברך ושמחה איתו, והייתה שמחה איתו, והיה מספר לה כל מיני סיפורים, כל מיני אורות היה מגלה לה, היה משמח אותה. אבל בעוונות הרבים, כשנחרב את המקדש, רחל עלתה למעלה, כמו שהנביא מיד צועק, קול ברמה נשמע. מה זה ברמה? תרגם שם יונתן ונוזל, ברום רקיעה. היא עלתה למרום, למקום הכי גבוה. רחל עומדת וצועקת, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, לא אמר בוכה, מבכה. מי ששומע אותה בוכה, מי שיש לו נשמה קדושה, אז הוא מרגיש את רחל כעת בוכה, אז הוא בוכה איתה. רחל מבכה על בניה, היא לא בוכה לא על אבנים ולא על בית מקדש ולא על שום דבר אחר, היא בוכה עלינו שאנחנו מפוזרים בארבע כנפות הארץ. היא בוכה על הילדים שלנו, הנוער שלנו שנושר, הנוער שלנו שמסתובב באפס מעשה. מה נעשה שהקדוש ברוך הוא יכה אותנו באיזה מכה נוראה כבר מחודש אדר ועד היום הזה לא נרפנו מאותה מגפה נוראה, והיא הולכת ועושה שמות בכל העולם, אבל גם פה. והשמות שהיא עושה זה לא רק גשמי אלא גם רוחני. כמה בחורים בעוונות הרבים משוטטים באפס מעשה, והם לא יודעים אנה לפנות, ורחל בוכה עליהם. כן, רחל מבכה, ולא רק בוכה, היא מעוררת את כל הרקעים בשמיים, את כל המלאכים לבכות על עם ישראל, על בניה. אומרת, הבנים שלי נמצאים פה בגלות. כמה יהודים מסתובבים בארצות נחר, בארצות כל מיני, אם זה אמריקה או אירופה או הודו או כל מיני מקומות, ולא עובדים את השם. כמה יש בעוונות הרבים לא אומרים, לא יודעים להגיד שמה ישראל. היא בוכה עליהם. אז אומר, על משכבי בלילות, כל לילה ולילה היה הקדוש ברוך הוא יורד בחצות הלילה ויושב עם רחל אמנו ומספר לה ומגלה לה חידושים שלא היה אתמול. אבל אומר, מיום שנחרב את המקדש, אחרי שנחרב, יום למחרת הגיע רחל אמנו לשם כדרכה מדי לילה, ועד היום היא מגיעה. עד היום היא באה כל לילה בחצות לבית המקדש. אולי, היא אומרת, אולי הוא חזר, אולי הוא בא, אולי הוא בנה אותו, אולי הוא קיבץ את עם ישראל, אולי הגיע. אז היא רואה שם על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, זה הקדוש ברוך הוא, היא אוהבת אותו, רוצה אותו, ביקשתי ולא מצטיף. אז היא מתחילה לבכות. אומר הזוהר, בזוהר חדש על שיר השירים, על הפסוק הזה הוא אומר שהיא בוכה מחצות לילה, יום חצות זה רבע לאחת בלילה לפי השעון של המטופשים שיש היום, שסופרים לדתו של אותו האיש. אז היא ברבע לאחת בלילה היא בוכה, ואז הקול שלה נשמע עד שמי מרומים כמניין שמיים. כך אומר הזוהר הקדוש, שמיים יוצא 390. 390 רקעים יש למעלה בכל הרקעים. הקול של רחל אמנו בוקע וצועק, והיא בוכה, ואיתה בוכים כל המלאכים כל לילה, ואנחנו עסוקים בלשמוע מוזיקה. הוא הולך לעשות ספורט, השני הולך לאכול פיצה, והשלישי הולך לישון, והרביעי שותה בירה, ורחל בוכה שם עלינו למעלה כל לילה. אז היא בוכה ואומרת, ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצטים. עקומה נא והסובבה בעיר, היא הולכת, אולי ירושלים נבנתה, אולי ירושלים התפתחה, עוד בית מדרש, עוד בית הכנסת, אולי ישראל מגיעים מכל מיני מקומות, מארבע כנפות הארץ, מארבע ארצות נידחות, באים לירושלים, אבל היא לא רואה כלום. אומר הזוהר הקדוש, 3 שעות רצופות כל לילה רחל בוכה. זאת אומרת, מרבע לאחד עד רבע לארבע. ואז אחרי 3 שעות עבר 15:45 או 16:45 15:45 יורד הקדוש ברוך הוא בעצמו כל לילה ויושב שם ומנחם אותה, והיא לא רוצה להתנחם, מענה להנחם על בניה. היא אומרת, לא, אבל הבנים שלי, מה זה, אתה מרגיע אותי, אבל הבנים שלי, ישראל בגלות, סובלים, יש חולים בבתי חולים, יש חולי קורונה, יש חולים במחלה הארורה, יש חולי לב, יש חולי כליות, יש חולים שסובלים סבל נורא, והיום אבא תרחם. והיא בוכה על כולם, כמה עניים יש, כמה מסכנים יש, כמה ילדים בלי הנהגה, בלי תכלית, ואין איש ואין עוזר ואין סומך, על מי לנו להישען? רק על אבינו שבשמיים. שואל רבי שלמה אליעזר אלפנדרי בגמרא בסוטה, אומרת, דור שבן דוד בא קמה באימה קלה וחמותה, הבן אינו מתבייש מאביו, בית הוועד יהיה לו עלינו, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. על מי לנו להישען? על אבינו שבשמיים. אחר כך גמרא ממשיכה עוד, בן מנבל אב ועבד אדוניו, הבן אינו מתבייש מאביו, על מי לנו להישען? על אבינו שבשמיים. ממשיכה הגמרא עוד ומתארת את כל הצרות, את כל החוכמת סופרים תשרח. היום מי ששומר מצוות הוא נקרא רדיקלי, קיצוני. אתה קיצוני אם אתה שומר על התורה, כך אומרים לנו, אתם קיצונים, תתחילו להיות מפותחים. זה אומרים לנו אנשים שלנו, רפורמים, כופרים בתורה. אסור היום להוכיח, אף אחד לא יכול להוכיח, ואין מוכיח, מה שהגמרא שם אומרת. אז אומר רבי שלמה אליעזר אלפנדרי, רגע, זה דור מצוין, כי כל הזמן הם אומרים אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים, עד כדי כך שהיום יש סטיקרים על הטנדרים מאחורה, אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. עשו מזה גם שיר קצבי. הוא אומר זה יופי, אומר לא, זה גם קללה, זה לא ברכה, זה קללה. מה זה קללה? למה זה קללה? הוא אומר, אתה יודע למה זה קללה? כי אומרים לבן אדם, תראה מה קורה, הילד הזה חצוף, הבן הזה כך עושה, יש חילולי שבת, יש דברים כאלה מקולקלים. אומר, מה נעשה? אין לאדם לא לעשות כלום, הוא ירחם עלינו. זה קללה. תגיד, בוא נתפלל, בוא נצעק, בוא נבכה, בוא נקרא קינות בתשעה באב ונגיד הקדוש ברוך הוא, עד מתי אדוני יום זה לעומתך, במר תהיה לי לעדתך, יבון העולמים, די, 2400 וכמה שנים כבר שנחרב בית ראשון ואתה עוד לא חזרת אלינו, תחזיר אותנו, תאסוף את היהודים מארבע כנפות הארץ. איפה 10 השבטים שעתידים לחזור? מי יודע כמה מיליארדים הם, וכולם צריכים לבוא. הזוהר הקדוש כותב שיבוא שבט ראובן עם משיח צדקנו, ושבט ראובן הוא שיעשה מלחמה עם גוג ומגוג, הוא שיעשה מלחמה עם כל הרשעים, עם כל אלה שעוקרים את התורה. והוא, שבט ראובן, אומר הם גיבורי חיל ועתידים להיות, כמו שכתוב במדרש, שלוש מלחמות בשלוש גזרות יהיה, אחד סביב ירושלים, לא פה מסביב, סביב ירושלים, והשני יהיה במדבר והשלישי בים. יש להם כל הזמן נוסעות מטוסים וכל מיני אוניות. הקדוש ברוך הוא אומר, תעשו, הם יבנו ואני אהרוס. תארו לכם, הוציא איזה קורונה אחת קטנה שלא רואים אותה, אפילו לא יודעים איפה היא נמצאת, והיא מגיעה ונכנסת לתוך הגוף. ואיך היא נכנסת? סיפר לי רופא אחד, אפמידולוג, אמר לי, תדע, הקורונה הזאת זה קטר, לשון קטר, בלטינית קטר זה קורן, קורונה. אז יש לה קטר, יש לה קוצים קוצים. תראו מה זה, איזה בריאה ברא הקדוש ברוך הוא בכוונה, והיא נוקרת את הגוף, את האור, ונכנסת בפנים לתוך הורידים. היא אין החיים משלה, רק מהווריד שהאדם חי. ואז היא מתמקמת שם. יש כאלה שיש להם את מה שאומרים, איך אומרים, שהם קיבלו את הקורונה, אבל היא רדומה אצלם. הם נקראים נשאים, או נקראים, לא יודע איזה כינויים יש לזה, אלה שיש להם את הקורונה, אבל אין להם תסמינים. והיא פתאום מתעוררת ונכנסת לתוך הריאות ואוכלת את כל הריאה של החולה, לא עלינו. זה בחינת גם את הצרעה, שלח אדוני אלוהיך בם עד אבוד הנשארים והנסתרים מפניך. תארו לכם איזה, אפילו לא יתוש יש לו לקדוש ברוך הוא, נשק שלו. והם אומרים, איפה הוא? הנה הוא. אנחנו נראה כאן איזה דברים נוראים, ואין איזה פתרון. כל יום מחליפים, כמו קרוסלה, יורד השר הזה, עולה השר השני, יורד זה, בא חלופי, יורד החלופי, מגיע הסגן שלו, יורד ההוא, מגיע היושב ראש, יורד היושב ראש, מגיע איך קוראים לזה? פרודוקטור, איך? פרויקטור זה משהו על אנושי. פרויקטור הוא גאון, הוא ימצא פתרון, ובינתיים מתים יותר אנשים. אז אין פתרון. תארו לכם, אמריקה הגדולה הענקית עם הנשיא שלה, שכואז גאון, איזה יש לו שם באמריקה משמו, בתי מלון עשויים זהב. הראה לי מישהו את התמונות, אתה רואה זה, אתה לא מאמין. 70 קומות בית מלון, כל הקיר מסביב צופי זהב. אבל מה זה עושה? מה זה נותן? באה קורונה אחת ואוכל את הכל, וזה רק אחד. מי יודע מה היה במכות מצרים? כל מכה, עכשיו מתחילים להבין, הייתה של 200 מכות או 50 מכות למען דאמר. אז מכאן רואים, רבותיי, אז הקדוש ברוך הוא, אני חוזר לפסוק, הוא אומר, יושב עם רחל אמנו עוד 3 שעות, ורק אחרי 3 שעות היא נרגעת, וברבע ל4 הוא לוקח אותה ועולה איתה למרום, הוא משעשע אותה ומראה לה איזה גן עדן יש לישראל, איזה עולם הבא יש לישראל, איזה חלק טוב יש. הוא מראה לה את בית המקדש השלישי שמחכה כל יום, מתי הוא ירד. אומר הזוהר, אתה יודע מה יהיה? הנה, אולי נזכה מחר בבוקר או לפחות בצהריים. אנחנו מוכנים לחכות, מוכנים. יורד בית המקדש מלמעלה. אבל רבי שמעון שואל, הוא אומר, אבל רגע, הרי הפסוק אומר, נחמו נחמו עמי, אומר אלוהיכם, לקו בכפליים חטאו בכפליים, לקו בכפליים, ועתידים להתנחם בכפליים. אז זאת אומרת, יבואו המתים שקמו והיו בבית ראשון וירצו לראות את בית ראשון. יבואו המתים שהיו בבית שני וירצו לראות את בית שני. אבל אומרים להם, לא, יש בית שלישי. אומרים, אבל אני רוצה את העתיק, אני אוהב אנטיקה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? תשמעו טוב מה אומר רבי שמעון, מה מצפה לנו. הוא אומר, הוא מוריד שלושה בתי מקדש מלמעלה בשלוש קומות. יורד בית המקדש הראשון שהיה, בנה אותו שלמה המלך, קורות בתינו הרזים ראיתנו ברוטים, יורד ונוחת פה על הקרקע, על הפם ועל חמתם של כל אומות העולם. יורד ובמרכזו של בית המקדש, הבית הראשון, יש עמוד שנקרא עץ החיים שבתוך הגן, ועליו בונה מוריד הקדוש ברוך הוא את הבית השני עם כל האביזרים שהיה בו, עם כל החלונות, עם כל הכלים הנהדרים, עם כל היופי וההדר, ועליו בית שלישי. זאת אומרת, בית המקדש אנחנו מהקים לו לפי רבי שמעון בר יוחאי זה שלוש קומות על, וזה לא קומות שלנו, מי יודע איזה גודל זה. אבל נו, מה הלאה? שואל רבי שמעון, אומר, חכה, תכף אני אביא לך את הדובדבן. מה זה הדובדבן? הוא אומר, יש שלוש בתי מקדש ואנחנו נוכל לעלות לבקר בכולם, תהיה מעלית אישית לכל אחד ואחד מאיתנו. כל מי שיתאבל על ירושלים הוא יזכה ויראה את הנחמה. ואז הוא נכנס לבית הראשון ורואה איזה יופי, איך כתוב שם במלכים, ויעש את הים הגדול עומד על 12 בקר, איזה כניסה נהדרת, איזה כיור מצוחצח, איזה מקום יפה, איזה מזבח, איזה ארון קודש, את הכל אנחנו נראה. ועליו נעלה בקומה השנייה, אחרי שסבעת לראות את הראשונה, מי יודע כמה שנים זה ייקח. אז אנחנו נחליט לעלות לקומה השנייה, נראה את בית שני. ואחרי שנראה את בית שני, נעלה לבית השלישי. נו, אז איפה ההפתעה שהבטחת לנו? אומר, תשמע, רבי שמעון. רבי שמעון אומר, תשמע. הוא אומר שהבית השלישי זה לא סתם בית שלישי שיורד, אלא זה בית שלישי שיש שם עמוד מאש שאנחנו ניכנס לתוכו ולא נשרף. והעמוד הזה לוקח אותנו משם ישירות לגן עדן, ושם אתה מטייל ואתה רואה מה ברא השם, מה זה גן עדן בכלל. אנחנו לא, אין לנו שום מושג. איך כותב הרמב״ם? כמו שהסומה תסביר לו מה זה צבעים, הסומה תסביר לו מה זה ציורים, לא יבין. תסביר לו מה זה נוף, לא יבין. וכמו שלא עליכם, אותו סריס לא יבין בכלל מה זה חתונה, מה זה כל החיים, חיי משפחה וכדומה. אומר, כך אנחנו כעת לא מבינים מה זה יהיה בית שלישי, מה יהיה לעתיד לבוא. ואז עולים לגן עדן ומטיילים שם ורואים, הנה אברהם אבינו, הנה יצחק, הנה משה רבנו שקרן אור פניו, הנה אהרון הכהן ויפיו ועדרו, הנה דוד מלך ישראל, איזה יופי, לא היה אדם יפה כמוהו בעולם, יש לו שיער שבעה מיני זהבים, הגמרא אומרת. ומשם אנחנו עולים ורואים את אורו של השם יתברך, כי כך כתוב, וכבודו עלייך יראה. איך זה מתחיל הפסוק? כי ימי החושך יחסה ארץ, וערפל לאומים הם לא יראו, חושך הם יראו, ערפל. ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יראה. ואיפה הראיה? אומר הזוהר, אני לא רבי שמעון לא ממציא דברים משלו. הוא אומר, יש פסוק, ויתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, ויעשם שם את האדם אשר ברא. הקדוש ברוך הוא נטע גן בגן עדן מקדם. מה זה מקדם? אנחנו אומרים, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אומר, אתה יודע מה יהיה אחרי שיבוא משיח? לא שיהיה איזה ממשלה של משיח וממשלה שאנחנו לעולם כמנהגו נוהג, ויהיה לנו בתים מאבנים כמו שיש היום. לא, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך וסתיך בספירים, ושמתיך את קודשים שותייך ושעריך לאבני אקדח. ואז השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. מה זה כקדם? כמו שהאדם הראשון היה בגן עדן מקדם, זה קדם, קדם של פעם. כך יהיה עולם מאיר, עולם מזהיר. אנחנו מצפים ומתפללים לשם יתברך, אנא השם. נכון שהיום לא מתפללים כי התפילה סתם תפילתי, אבל הייתה לנו איזו התעוררות הלילה. הרבה אנשים שמעו כעת דברי התעוררות, הרבה אנשים הזילו דמעות, בכו ובוכים על חורבן בית המקדש. אנא אבא, תרחם עלינו, תרחם על עמך ישראל, עשה למען תינוקות של בית רבן, עשה למען יונקי שדיים, עשה למען גמוני חלב, עשה למען אברהם יצחק ויעקב, עשה למען כל הצדיקים שהיו בכל דור ודור, עשה למען ישראל העניים, ישראל הדלים, ישראל השרויים בצרות. תגאל אותנו בקרוב, ויהיה התשעה באב הזה יום אבל אחרון של ימי האבל על החורבן. אנחנו מצפים ומקווים ומאמינים שאתה כן תגאל אותנו, ושהעיניים שלנו יראו את בית המקדש, יראו את משיח צדקנו, יראו את כל הגאולה העתידה, נראה את המתים שיחיו, נראה את כל הצדיקים של דור שעבר שלמדנו אצלם תורה, נראה את מרן עליו השלום, נראה את כל הצדיקים מהאדם הראשון ועד דורנו זה, כולם יחיו מתך נבנתי יקומון. ויהי רצון שנזכה בקרוב לברך על המוגמר ובניין בית מקדשנו ותפארתנו. מחילה הרב שאני חלתי.